אמר רבי יצחק, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו, חרב שהורגת בשני הצדדים, שנאמר רומות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. רומות אל בגרונם זה קריאת שמע, ושם זה נאמר על ירננו על משכבותם, על המשכבות, על קריאת שמע שעל המיטה. מוסיפה הגמרא ואומרת שמי שקורא קריאת שמע על מיטתו מזיקים בדלים ממנו, המזיקים מתרחקים ממנו. האדם מורכב, הוא גם חומרי וגם שכלי. מצד הכוח השכלי שלו הוא רב עונים, הוא יכול להתייצב נגד כל הכוחות הרעים, אבל מצד החלק החומרי שבו הוא עלול ליפול ברשת בתחת יד צולעי נפשו שהם הכוחות הרעים, ולכן הוא משול שיש בידו חרב אבל יש לו רק פה אחד, לא רק צד אחד שאפשר לבנות עליו, זה הצד השכלי. לכאורה הצד החומרי זה הצד שבעייתי, זאת אומרת שאנחנו צריכים לבנות עליו, לא מצליחים להסתדר איתו. כשאדם ישן הבעיה היא עוד יותר חמורה, כי נשאר רק החלק החומרי לבדו והחלק השכלי מסתלק, אז ישן זה עוד יותר גרוע, רק החומר נמצא כאן. ומאלה כשאדם ישן אנחנו יודעים להלכה שרוח טומאה שורה על אדם ישן, לכן כשקמים בבוקר צריכים לטול ידיים, כי יש טומאה ששורה על האדם בשינה. מה זאת הטומאה? זה העדר של העולם הרוחני, זה החומר של עצמו, הוא טמא. ולכן עלול להיות מצב שיתחזק הכוח החומרי, וזה יגרום לאדם תכונות רעות בשעת השינה. אולי אדם יקום בבוקר והוא כבר ירוד מבחינה רוחנית, גם אחרי שיעירו אותו. לכן בשביל צריך להתכונן לשינה, לא הולכים סתם לישון, לא נופלים. הגמרא אומרת שהמדרש אומר שתחילת מפלה זה שינה. השינה עלולה להיות נפילה גדולה לאדם, כי אדם עוזב את העולם הרוחני, עוזב את כל ההתמודדויות ונופל לישון. אסור לישון בנפילה, צריכים לפני שהולכים לישון לעשות סדר, סדר הליכה למיטה, קריאת שמע של המיטה. על ידי הקריאת שמע יקנה הכוח החומרי שבו רושם קדושה, אתה משאיר רשמים של קדושה על החומר, והרושם הזה רושם גדול שבא מהכוח השכלי שבאדם, עד שמצד עצמו החומר הוא מוגן והוא לא עם אותו רגליו, ויצליח להילחם גם כשאתה קום בבוקר, יש לו כבר חומר שאפשר להתעסק איתו. מי שקרא קריאת שמע בערב לפני המיטה, אז כשהוא יקום בבוקר החומר הוא כבר במצב שאפשר להנהיג אותו וללחם נגד הכוחות החומרים. על כן הוא נמשל לידי קריאת שמע שעל המיטה כאוחז חרב של שתי פיות, שבין מהצד השכלי בין מהצד החומרי הוא גיבור מזוין שעל אויביו יתגבר. זה על חימום? כן. או חלונות או זה, נכון? כך סיכמנו פעם. כל הקורא קריאת שמע על מיטתו מזיקים בדלים ממנו. יש כוחות רעים שהם בעצם טבע האדם, שזה החומר, היצרים ונטיות החומר שנמצאות בתוכנו, אבל יש כוחות רעים שהם אינם בעצם טבע האדם, אבל כשהייתם מדרך הישר התווספו על שונאיו. יש כל מיני נטיות תרבותיות שקיימות בעולם, או כל מיני דמיונות, כל מיני זרמים שליליים שמנשבים. כשאדם הוא בריא ושולט ביצרים שלו, אז הוא לא חשוף אליהם. אבל כשאדם מתחיל להידרדר מבחינה אישית, במידות שלו, בתאוות שלו, פתאום הוא נהיה חשוף יותר לכל מיני רוחות רעות שמנשבות, עלולות להשפיע עליו. אומנם זה לא הוא, זה רוחות שבאו מבחוץ, אבל הוא עלול להיות יותר חשוף אליהם. ולכן צריכים פה שני תיקונים. חוץ מהכוחות הדבקים בטבעו, אנחנו צריכים להיזהר שלא יזיקו לנו גורמים שמתווספים עכשיו, אף על פי שלא ייבדלו ממנו כי הם מצאו בבשרו, אבל לא יוכלו להזיקו כי הוא חמוש על ידי קריאת שמע בחלק רב. אז לגבי קריאת שמע כתוב שאדם הוא ממש יש לו חרב, כן? זה הצד של החומר. אבל יש בעיה אחרת שקריאת שמע מטפלת, שזה המזיקים, שזה כוחות חיצוניים. פה לא כתוב שיש לנו חרב, כי לא צריך חרב, הם פשוט בדלים, פשוט אתה לא נלחם, אתה לא נפגש איתם. זאת אומרת, יש שני סוגי התמודדויות. יש התמודדות אחת, דברים שנמצאים בקרבך, צריך להילחם. זה נקרא חרב. יש דברים שאם אתה שומר על עצמך, אתה בכלל לא נתקל בהם. הם פשוט בדלים, אתה לא רואה אותם. כן? אתה לא נפגש עם, עם התומות האלו, כי אתה בכלל לא מגיעים אליך. וזה נקרא שהמזיקים בדלים, בכלל לא מתקרבים לאדם. אז שתי הנהגות של התמודדות בעולם. יש רוחות רעות למשל, שנגיד יש זרמים תרבותיים מסוימים, כן, שמנשבים בחלל העולם, נכון? אז אם האדם הוא שומר על התארה האישית שלו, יש התמודדויות שאדם צריך להתמודד עם עצמו, אבל אם האדם שומר על התאר, הוא בכלל לא נפגש איתם. נכון? הוא לא מכיר, הוא לא יודע בכלל שהם קיימים. לא, הוא לא צריך להתמודד עם, כי הוא לא נפגש איתם. יש נגיד הרגלים תרבותיים מסוימים, שאם אדם הוא בריא בנפשו, בכלל לא נפגש איתם, הוא נחשף אליהם. כן? אבל אם האדם מתחיל לא שומר על עצמו, בעיני עצמו, קודם כל, הדברים שההתמודדות בינו לבין עצמו, אז הוא נהיה יותר חשוף, יותר פגיע גם מדברים רחוקים, יותר מתחילים לגעת בו. בסדר? כן. כן, זה מה שאנחנו משלמים, שיש פה השלמה, נכון? אמר רבי לוי בר חמא, אמר יש לקיש, מהי דכתיב, ואתנה לך עד לוחות האבן התורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם, ואתן לוחות אבן אלו עשרת הדיברות. התורה זה מקרא, מצווה זה משנה, אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, לאורותם זה גמרא. קיצור, הכל ניתן למשה מסיני. קרא כאן לוחות אבן, מדגישים כאן לוחות אבן דווקא, ולדעתי זה בכוונה מדויקת, בכוונה הגמרא פה הדגישה לוחות אבן, וגם בעוד מקומות אנחנו רואים שיש ביטוי מיוחד כזה, לוחות אבן. ועיר על זה הגאון רבי יצחק מאקלנבורג בסידור עיון תפילה שלו בתפילת שחרית לשבת ובביאור הכתב והקבלה. זה פירוש חשוב שנקרא כתב וקבלה, יש לו פירוש על כל התנך, על כל החומה, סליחה, הוא מוציא סידור מאוד חשוב, יש אותו במכינה, סידור שנקרא עיון תפילה, הוא מפרש המון דברים, מפרש את התפילה בצורה מאוד, מאוד יפה. לדעתי, הנה, האבן, מה זה אבן? זה חומר, אבל זה חומר כזה שעליו היה חרוט מכתב אלוקים. מי שמשנים את התורה, אנשים שרוצים לעשות תיקונים בתורה ברשעת דעותיהם, יאמרו שמה זה התנך? התנך זה רק רעיונות כלליים, רוח התורה, וכוונתם בכלל, החשוב זה לא הפרטים, מה זה משנה ככה, הרעיון הכללי של התנך זה שצריך להיות אדם טוב ומוסרי, בגדול. המעשים, הפרטים הקטנים, זה חומר, זה דבר נמוך, זה החומר של התורה. ואת זה משנים, אפשר לשנות את זה לפי רוח הזמן. לפעמים ככה, לפעמים ככה, העיקר הרעיון נשמר. אבל אנחנו צריכים להוציא מהדעות הקולקולות האלו, הדעות הנכזבות האלו. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא את עשרת הדיברות. כי עשרת הדיברות זה רעיונות כלליים, שהם עוד ברית על כל התורה כולה. ודווקא הקדוש ברוך הוא נתן אותה בחומר, באבן, חומר קשה, מהסוג שלא משתנה, שאין שום שינוי יכול לשלוט בו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, תדע לך, התורה היא לא רק רעיונות שהיישום שלהם משתנה מפעם לפעם, לא. התורה היא מלמעלה עד למטה, מעולם הערכים עד עולם המעשה, עולם יציב, יצוק, אבנים. לא כל כך מהר זה משתנה. אפילו אומרים חז"ל שזה לא סתם אבנים, זה היו אבנים שנקראו סנטריון, שיותר חזקים מפטיש. פטיש מתפוצץ מהם, או הם יותר חזקים מפטיש. לראות שאפילו החומר של התורה הקדושה, אפילו הצדדים ההלכתיים, המעשיים של התורה, אין שום שינוי יכול ליפול בו חס ושלום. לא משנים את התורה. כל המעשים שאנו מצווים מפי השם יתברך בעשיית המצוות הם חוק עולם, דבר ציווה לדור ודור. המארסים בנו, אלה שמנסים לצאת נגד קיום המצוות, פינת דעותיהם, פינה זה היסוד, השורש של כל הדעות שלהם, אבן הפינה שלהם, זה הם בעיקר הולכים נגד דיני תורה שבעל פה. בעיקר נגד תורה שבעל פה, שלפעמים מצינו שהם נגד פשט הפסוק, פשט יקרא. זאת אומרת, הם חושבים שצריך לקחת את הפסוקים. תורה שבעל פה זה כבר פירושים, זה לא מחייב. הרעיון הכללי זה מה שחשוב. פשוט כתוב, וקשרתם לאות על ידיך. הכוונה באופן סמלי שהרעיונות הרוחניים ילוו אותך במעשים שאתה עושה. אבל חז"ל התחילו עולם שלם, שיש תפילים, וצריכים להיות שחורות, ומרובעות, ורצועות, וזה כתוב בתורה. אז היו, יש הרבה אנשים שאומרים, רעיון באופן כללי, לא תבשל גדי בחלב אמו. כוונה, זה לא יפה לקחת את החלב של האמא, ואת הגדי, את הבן שלה, זה ממש יותר מדי, לא מוסרי, זה מאוד צורם. אבל אם אתה סתם קצת גבינה עם זה, זה בסדר, זה לא על זה דיברה התורה. הפרטים, התורה שבעל פה, הם נגד התורה שבעל פה. ולכן, יש להם דמיון כזה, שחס ושלום שינו חז"ל בתורה, אבל צריך לדעת, אומרת הגמרא, לא נכון. באמת, הכל קבלה למשה מסיני, כמו שאומר רמב״ם, חוזר על זה בעריכות כמה פעמים, שכל דברי חז"ל הם קבלה למשה מסיני, תורה שבעל פה. ולכן, לוחות האבן, עשרת הדיברות, החומר שלהם הוא יצוק, חזק, בלי שום שינוי. אין אפשרות לשינוי שיחול עליו. והתורה והמצווה שכתבתי לאורותם, כל דברי חז"ל, כל תורה שבעל פה, זה הכל ניתן למשה מסיני. ולכן זה לא השתנה וגם לא ישתנה חס ושלום דבר אחד. דבר אלוקנו יקום לעולם.
ובכל זאת, ברית הברית שלנו מצוות מעשיות.
נכון.
זה רק שגם רעיונות כלליים וגם...
גם דברים, הכל יצוק. כן, אנחנו נכנסים לעוד סוגיה שנקראת סוגיית האיסורים. זה יסיק אותנו בימים הקרובים, בעזרת השם. הגמרא אומרת שמצד אחד כתוב שצריך איסורים, ומצד שני כתוב שהקדוש ברוך הוא מגן עלינו. אלא אומרת הגמרא, כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, הקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים מכוערים ואוכרים אותו, שנאמר, נעלמתי דום, החשיתי מיתו וכאבי נאחר. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מייסר אדם שיכול לעסוק בתורה ולא עוסק. הגמרא אומרת גם בלי בחגיגה שהקדוש ברוך הוא בוכה על זה. אם יש, או בסנדרין, כשהקדוש ברוך הוא רואה בן אדם שיכול לעסוק בתורה ולא עוסק, אז הקדוש ברוך הוא בוכה על זה. זה צער גדול מאוד לשכינה. ולכן הקדוש ברוך הוא מביא איסורים. יש כל מיני סוגים של איסורים. יש איסורים שמועילים לזכך את המידות ולהגביר את כוח הטוב באדם. אבל מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה, הוא אין לו זמן ללמוד תורה. אז מה יעזור שתביא לו איסורים? איסורים זה טוב בשביל להגביר משהו, אבל לא ליצור. איסורים לא יכולים ליצור דבר. הם יכולים להגביר. אבל הוא אין לו זמן לעסוק בתורה, אז במה הוא יגביר את הטוב? מה זה עזור שתביא לו איסורים? אין לו תשתית בכלל. איסורים זה לדרבן משהו שהוא כבר הולך, אז מדרבנים אותו. אבל אם אין לו יכולת, מה אתה רוצה ממנו? לכן, הקדוש ברוך הוא מביא אליו איסורים, לא איסורים קשים, איסורים קטנים כאלו, שיעזרו לו, שיהיה בכוחן להגביר את הכוח הטוב שבו וליישר מידותם. אז איסורים מסוג אחר. אז איסורים מכוונים שהם מאוד מאוד עדינים, שבאים טיפה להציט באדם את הרצון לטוב. אבל אם אדם אפשר לו לעסוק בתורה, זאת אומרת, יש לך את כל התנאים להגביר את כוח הטוב, כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבליל. יש לך תורה, אתה יכול ללמוד תורה. אדם היום, אדם נורמלי, מסיים את העבודה, 6, 7, 8 בערב, הוא מסיים עבודה. יש לו, יכול ללמוד, שעה, שעתיים, שלוש, יש לו ערב פנוי. עוד הולך הביתה, אוכל, שותה, בסדר. 9 בערב, יכול ללמוד. אם לא קשה לו, לא יכול ללמוד בערב, יכול ללמוד בקום מוקדם בבוקר, ללמוד. לכל אדם יש היום כמעט אפשרות, אדם שיש לו אפשרות. וזה לא הולך. אז הקדוש ברוך הוא מביא איסורים מכוערים. מה זה מכוערים? איסורים שלא מחזקים את המידות והתכונות. הוא פתאום מורגיש ירידות רוחניות. זה האיסורים. ירידה רוחנית מאוד קשה. אדם לא מבין מה קורה. כל מיני ירידות רוחניות כאלה, כל מיני ניסיונות קשים, כל מיני יצרים, דחפים, כל מיני דברים מאוד לא יפים. הוא לא מבין למה הוא כל כך יורד מבחינה נפשית, רוחנית. מגערת בתכונות, כל זה משמיים. הקדוש ברוך הוא בכוונה מביא לאדם תחושות של ירידות, כל מיני פגמים מידותיים מאוד קשים, בשביל לעורר אותו, לשים לו, שים לב, אתה צריך ללמוד תורה. אדם שאין לו אפשרות ללמוד תורה, אדם שהוא מפקד, גדוד, אין לו זמן ללמוד תורה בכלל. יום ולילה הוא עסוק בעניינים, אז באמת פלא. הוא לא לומד תורה, שבועות הוא לא לומד תורה, והמידות שלו נשארות מאוד יפות, מאוד יתוקנות. הוא נמצא במצבים, מאוד, תמיד שומר על המידות שלו, מצוין. אבל יש אדם אחר, שיש לו זמן ללמוד, שבוע הוא לא לומד תורה, כבר כל המידות שלו וכל היצרים שלו נמצאים תחת לאדמה. אבל אני לא לומד כל כך מהר, אני יורד. כי יש לך זמן ללמוד תורה. אז הקדוש ברוך הוא בכוונה מציב לך את איסורים כאלו, נפשיים, רוחניים, מוסריים, כדי לעורר אותך, אתה צריך לעסוק בתורה. אז הוא ישים פניו לתורה, ימצא את טוב המידות, ואז בעזרת השם גם האיסורים יהיו בדלים ממנו. אז לכן לא משווים אחד לשני. כל אחד יש לו, קבל פה חוסה לו סדרה אישית. איסורים. אמר רבי זיירא ויתימה רבי חנינא בר פפא. ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם מוכר חפץ לחברו, מוכר עצוב ולוקח שמח. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, נתן להם תורה לישראל ושמח, שנאמר לקחתו נתתי לכם. זה עוד לפני האיסורים, יש פה סוגיה קטנה, אחר כך נחזור לנושא האיסורים. אנחנו רואים שכשהקדוש ברוך הוא מוביל לנו את התורה, הוא מאוד מאוד שמח. למרות שהוא מעביר לנו אחריות עכשיו לתורה, הוא שמח. זה יסוד, הרב לוקח את זה פה לסוגיה מאוד עמוקה, מאוד, מאוד פנימית, באמונה. הערה בזה, שענייני הקדושה, עניינים של קדושה, מחולפים, כוונה הם שונים, הפוכים, בטבעם עניינים גשמיים. בהסבר הדבר, זה על פי דברים של רבי משה קורדוברו, שהיה הרמק, הוא היה רבו של הארי הקדוש. והספר הכי יסודי שלו זה ספר המבוא לכל חוכמת הסוד שנקרא פרדס רימונים. זה נחשב אחד הספרים הכי הכי יסודיים של תורת הקבלה, והוא כתב ספר פרדס רימונים. הרב מביא רעיון שלקוח מהספר הזה, מהפרדס. מה מסביר הרמק, רבי משה קורדוברו? קורא לו פה אלוקי, האדם באמת אלוקי מופלא. המדרגות שירדו בקדושה. אנחנו יודעים שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כשהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, יש ירידה מעילה ועלול, יש איזה ירידות. זאת אומרת, בהתחלה יש רצון מאוד עליון, והרצון הזה הוליד רצון יותר קטן ורצון עוד יותר קטן, ועד שהגיע לרצון שאנחנו מסוגלים כבר להיפגש איתו. צריך לדעת שהמדרגה הראשונה נשארת במדרגתה ומעלתה, אלא שההשתלשלות היא כעניין תוספת דבר שהתחדש. זאת אומרת, כשיש ירידה, אין הכוונה שהתורה, הרצון האלוקי העליון הכי יסודי ירד. הוא לא ירד, הוא נשאר בסית הרתו, רק הוא הוליד ממנו עוד רצון. וזה הוליד עוד רצון, אבל הרצון הזה נשאר כפי שהוא. כמו שכשאדם מוליד ילד, אז הוא לא, לא מתבטל, הוא לא נעלם. כן, יש מעבר מרצון, משתלשל עוד רצון, אבל הרצון העליון נשאר כמו תוספת, דבר שהתחדש. כלומר, כשהתורה הקדושה, למשל, ירדה ממרום עוזה, התורה הרי בפנימיותה היא עליונה מאוד. בתוך מאחורי הקלעים של ההלכות יש סודות התורה. יש סודות מאוד מאוד עליונים. והם נשמת התורה, הנשמה הפנימית של כל התורה. אלא שהתורה השתלשלה אלינו, כותב המהר"ל בתפארת ישראל, פרק י"ג, שהתורה השתלשלה אלינו והתלבשה בלבושים גשמיים, הצטמצמה לעניינים ארציים, מדברת איתך על כל מיני עניינים ארציים, על בשר וחלב, על שור שנגח את הפרה, על מלאכות, על עניינים ארציים. אבל היא נשארה בשיא קדושתה. מציאותה הראשון קיימת כמשפט המדרגות של קדושה. זאת אומרת, למרות שהתורה מתגלה עליך עכשיו בעניינים גשמיים, העניינים הרוחניים נשארו בשיא טהרתם, וכשאתה עוסק בעניינים גשמיים, תדע לך שאתה עכשיו קשור לסודות הכי הכי עליונים של התורה. אף על פי שכל המדרגות יש להם מציאות, בכל מקום אין דרך הווייתם כהוויית דברים גשמיים, שהעדר כרוך בהווייתם. וכשיוצאים מדרגה למדרגה תהיה הצורה הראשונה נהדרת. לא כן הדברים אלוקים. בעניינים גשמיים זה לא ככה. בעניינים גשמיים, אם למשל אתה רוצה לשפץ את הבית שלך ולעשות אותו יותר משוכלל, אתה צריך להרוס קצת בשביל לשפץ. אתה רוצה להביא מכשיר שולחנות יותר יפים, אתה צריך להוציא את השולחנות הישנים ולהביא שולחנות יפים. זאת אומרת, תמיד כשאתה רוצה להביא משהו חדש, אתה צריך להוציא את הישן. ככה זה תמיד בעניינים גשמיים. בעניינים רוחניים זה לא ככה. אדם יכול להוסיף בניין רוחני בלי שזה יפגע בבניין הרוחני שהיה לו עד עכשיו. להוסיף בלי לגרוע. אפשר להוסיף בלי לגרוע. כן? אבל בעניינים גשמיים, בעניינים חומריים, התוספת היא בהכרח גורעת. לכן, אדם שמוכר חפץ לחברו, מעביר את החפץ מרשותו לרשות מישהו אחר. אז הקונה שמח, יש לו חפץ, אבל זה בא על חשבון המוכר. למוכר עכשיו אין, יש לו העדר. זאת אומרת, בעניינים חומריים, כשאתה מקדם דבר ממקום למקום, יוצר תנועה, יש התקדמות לפה ויש חיסרון שם. המוכר רצו, הכסף שבא לידו, בסדר, אבל זה לא כמו החפץ. כן, הכל פנים, החפץ לא נשאר בידו. החפץ תמיד יותר שווה מכסף. אבל הקדוש ברוך הוא, כשהוא נתן את התורה לנו, התורה נשארה גם אצלו. איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה והתורה נשארת גם אצלו באותו זמן? בעניינים הגשמיים אנחנו לא יכולים לתפוס את זה. איך זה יכול להיות שגם אני נותן לך וגם זה נשאר אצלי? בעניינים רוחניים זה כן. התורה ירדה למדרגה שפלה שיכולה להיות איתנו פה בתחתונים, אבל מצד הקדוש ברוך הוא התורה נשארה אצלו. לכן הקדוש ברוך הוא שמח, כי מציאותה הראשונה של התורה העליונה נשארה אצלו. זאת אומרת שהתורה בעצם היא הולכת ומתברכת כל הזמן. השורש העליון של התורה נשאר בשיא הגובה שלו, והיא כל הזמן מתגלה בעוד גאוגים, אבל השורש נשאר. כי אחרי הנתינה כתוב לקחתם, נתתי לכם תורתי. רגע, נתתי לכם, אז מה זה תורתי? עדיין התורה היא שלי. למרות שנתתי לכם, היא עדיין שלי. אותה, יש רובד בתורה שנשאר אצלי ברום המדרגה. אל תעזובו. זאת אומרת, נשארה המעלה העליונה במקומה. יותר מזה, כמו שאמרנו, על ידי זה שאתם שומרים את התורה במעשה המצוות, שאתם עוסקים בעניינים הארציים של התורה, אתם קשורים לדבקים בתורה העליונה, שנקרא תורת השם. כשאדם אומר המהר"ל, כשאדם עוסק בסוגיות הלכתיות פשוטות, נראה לו שהוא עוסק בעניינים זוטות החיים, שידע לו שכשהוא עוסק פה בהלכה, הוא מתקשר לדברים הכי 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 נסתרים, הכי פנימיים, לרצונות הכי הכי עליונים של הקדוש ברוך הוא. ומי שעוסק בתורה דבק בהם ממש. אין קשר יותר עמוק עם הרצונות האלוקיים מאשר הדבקות בתורה, הלימוד התורה. למרות שלכאורה אתה עוסק בדברים מאוד פשוטים. אדם עוסק בהלכה, אתה נוגע בהלכה, תדע לך שנגעת בסודות התורה, בדברים הכי הכי עליונים, רצונותיו של שמו של הקדוש ברוך הוא ממש. עוד ייתכן לומר, יש להעיר, זאת המידה של מוכר רצה ואינו קיים במוכר, אבל לכאורה בנותן מתנה, ובעין יפה נותן, לא מפני הדוחק, מילה להדמות למוכר. אולי נגיד שיש להשוות, נותן מתנה, נותן מתנה, אז הם שמחים. למה החלטת להשוות למוכר? למה אתה אומר שזה בזה מידת בשר ודם? אמנם יש פה הערה גדולה בהשקפה על שלמות טובתו יתברך וחיוב הדעה עליה. צריכים להבין שהגמרא בכוונה הביאה את המשל של מוכר כדי ללמד אותנו עוד דבר. כמו שביאר החסיד בחובת הלבבות, שכל אמיתי בבני אדם, בסוף תמיד יש בזה כוונה לתועלת עצמו. גם אדם שעושה טובה לאחרים, תמיד בסוף מתגנבת מחשבה, אפילו קמצוץ קטן של מחשבה, שאולי יכירו לטובה על זה, אולי יכבדו אותי על זה, יעריכו, או שאדם מרגיש טוב עם עצמו, עושה לו הרגשה טובה, משהו של סיפוק, משהו אדם מקבל גם. כשאדם עושה טובה, הוא תמיד מקבל משהו קטן. אבל כשהקדוש ברוך הוא עושה טובה, הוא לא מקבל שום דבר. זה רק טובה, הוא לא מרוויח שום. וזה באמת המידה. המוכר הוא עצב, כי הוא לא רוצה בנתינת דבר לזולתו. וגם אם לפעמים הוא שמח בכסף שקיבל, אבל מעומת בערך הכסף הוא לוקח. זאת אומרת, בעצם אתה כבר לא מוכר, אתה עכשיו לוקח, קנית משהו, אז אתה מבחינת לוקח עכשיו. אז אתה שמח בכסף, אז אתה לא שמח במחירה. אתה שמח במה שקיבלת, בכסף שקיבלת. במחירה עצמה אתה לא שמח. שמח בתוצאות שלה. אבל באמת, גם נתינת כסף, הלוקח הצב, הצד השני, כי טבע כל אדם נשוך עצמו לתועלת. אלא שכל אחד בוחר יותר ברע מועד בעיניו. כל אחד אומר, טוב, אני מעדיף את זה על זה. הוא מעדיף נתינת הכסף, כדי להגיע טובה מרובה שהוא החפץ. וגם בנותן מתנה, זה אותו דבר, תמיד יש איזה אינטרס קטן קטן. כמו שאמרו חז"ל, שהיא לאו דוד עינייך לאו, שאם לא ישו פעם עשה לך טובה, והיית נותן לו מתנה. אז כל מתנה היא בעצם סוג של מערכת יחסים הדדית. אז זה קצת משתרע, לשמור על קשרים, לשמור על יחסים, שהיא אווירה טובה בינינו. יש בזה קצת מחיר. ונמצא שהוא גם מצא בעצין עד הנתינה, אבל הוא שמח על מה שעל כל פנים שילם בעד נח נפשי. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, הוא קורא לה לקח, לשון מקח. מקח שלא קדמה למוכר שום חוב ליתן, אני לא חייב שום דבר. ואין שום סיבה מצידו לתת. במקח ניתן, נכנס תמורה, והתמורה מניעה את הנתינה. אבל לגביו יתברך, אין את כל המעגל הזה. אין שום סיבה מצד הקבל אחת ושלום, הוא לא מקבל שום דבר מאיתנו, כי ממנו הכל, הכל שלו. אי אפשר לתת לו שום דבר. באמת, הוא נותן כמו מוכר, שיש בו גדר של מוכר, כי הוא לא מקבל ולא לוקח. מה שכן שאר מוכרים, יש להם קצת גדר לוקח. שמחת כל אחד בעולם הזה אינה כי מצד הגדר לוקח שלו, אבל הקדוש ברוך הוא כל שמחתו אינו כי להשפיע ולהיטיב לנבראים, וראוי להתבונן בדברים בעזרת השם. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא לא רק שהוא נותן לנו, הוא נותן בלי לקבל שום תמורה, הוא שמח בנתינה, הוא מזכה אותנו. אנחנו, גם בנתינה אנחנו ממשיך לרומם אותנו. כן. זה הכוונה, להיטיב לבריאות. כבוד זה התפשטות הרצונות של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא כבוד. שהרצונות של הקדוש ברוך הוא הולכים ומתפשטים. העולם נברא כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל לגלות עוד ועוד את רצונו. זה נקרא כבוד. כבוד זה התפשטות של רצון. מתפשט לכל עד. אז הקדוש ברוך הוא ברא עולם. למה? בשביל לגלות בו את רצונותיו הטובים. הוא לא מרוויח מזה שום דבר. זה קשור למושג כבוד, כבוד שמיים. כבוד שמיים זה לא במובן שהקדוש ברוך הוא מקבל כבוד, אלא כבוד זה התפשטות. מלא כל הארץ כבודו, התפשטות של דבר. זהו? טוב, בהצלחה, בשורות טובות. טוב.